לוי בהילוך שישי. תוכנית לסיכום השבוע עם מרדכי לוי.
הילוך שישי, חיי שבוע, קשה שעבר עלינו. אנחנו נקדיש את היום הזה, את השידור שלנו היום ביום שישי, לצורך מה שאנחנו עושים כל יום, כל בוקר, כל רגע שבו אנחנו חיים. וזה מאמינים בבורא עולם, מאמינים באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך. אבל דווקא ברגעים קשים כל כך, דווקא בימים קשים כל כך, יש צורך לעתים להסתכל מסביבנו ולראות עד כמה באמת יש לנו את הכלים להתמודד. לראות עד כמה באמת אנחנו עורכים מוכנים ויודעים גם לקחת את המצבים הקשים הללו ולהתאים אותם. החזון איש באמונה וביטחון, פרק ב' כותב את הדברים הבאים. טעות נושנת נתעזרה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, הסתובבה במושג חובה להאמין. בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע. שאדם יודע שהוא הולך לקראת משהו בלתי ברור. אבל עניין הביטחון, כותב החזון איש, הוא האמון, האמונה שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש, הכל, הכל בהכרזה מאיתו יתברך שמו. כן, מידת האמונה. יש בה מדרגות זה למעלה מזה. ומידת הביטחון להעמיד עצמו על נקודת האמונה, אף בעלותו על מחשבתו צד היסורים, ושיהיה לי בו ער. כי לא המקרה פגעה בו, שאין מקרה בעולם כלל, רק הכל מאיתו יתברך. וכמו שאמרו לוליאנוס ופפוס בתענית, ואנו נתחייבנו, וכי אין, ואם אין אתה הורגנו, הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובים והריות יש לו וכו וכו, וכל זה במידת הביטחון. נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון. אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת? נקל לשגר בפיו ובשפתיו את הביטחון שהוא להלכה ולא למעשה, רק כמתענג על דמיונות מזהירים ומסמכים. ומרוב הימים הוא מטעה את עצמו, הוא מטעה את האחרים. כי אמנם עלה על בני גילו במידת הביטחון ולאמיתות הדבר, משמש במידה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד הכמוס, כותב החזון איש. אבל וכאן מגיע הקטע המהותי, ואומנם וזאת ייבחן עם פיו וליבו שווים. האם בוטח הוא באמת, או אך לימד לשונו לצפצף ביטחון ביטחון, ובליבו לא קוננה. כאשר נפגש במקרה הדורש ביטחון, ואשר בשעה זו תפקידו של הביטחון לנהלו, להחלימו ולרפותו, האם בשעה הקשה על הזו, פנה אל הביטחון ויפתח בו? אז דווקא בשעה זו לא פנה אליו, הוא פנה אל רעבים ושתי כזב ולאמצעים מגונים ותחבולות שווא. חזון איש, אמונה וביטחון, פרק ב', מאוד מומלץ לעבור על כל הפרק הזה. והיום אנחנו גם נמצאים בימים שבו אנחנו צריכים לבדוק עם כל מה שלמדנו במהלך כל החיים. עם האמונה שאנחנו אומרים כל בוקר וכל ערב, זה משהו שאנחנו יודעים לקחת אותו כפי שאנחנו צריכים לקחת אותו גם ברגעים קשים כל כך. אז נכון שאנחנו משתדלים בדרך כלל שלא לדבר עם אנשים כאשר הם יושבים שבעה, אבל במקרה הזה יש לנו כוונה ומטרה אחת, ובוודאי גם לכל מי שעוסק בעניין הזה, זה לנסות ולתת לנו כלים להתמודד בימים הללו. במהלך השעה הנוכחית אנחנו נשוחח עם הרב שמעון רוזנברג, רב קהילת חב"ד באפולה, ואביה של רבקי אולצברג, השם ייקום דמה. גם נדבר עם יהודי שכולנו מכירים אותו, שעבר תקופה קשה מאוד בחייו. איבד בן ממש כמעט בן רגע, בן כבר בגיל גדול, וגם הוא התמודד עם רגעים קשים מאוד של אמונה. קוראים לו דודי זילברשלג, הוא ידבר איתנו היום על ההתמודדות ועל איך דווקא ממקומות קשים כל כך אפשר להתחזק באמונה ולהגיע למקומות שלא היו בהם מעולם. וגם עם הרב שמחה הכהן, נלמד ממנו קצת, ניקח ממנו את הארגז כלים האמיתי, איך להסתכל על הדברים בפרופורציה הנכונה. בתל נפתלי, על וולקוביץ' ואנוכי מרדכי לביא, ואנחנו פותחים את השידור הזה עם הרב שמעון אולצברג, רב קהילת חב"ד באפולה, לאביה של רבקי. שלום הרב.
שלום, שמעון רוזנברג.
כן.
רוזנברג, כן.
קודם כל, מן השמיים תנוחמו.
אמן, אמן, אמן. כן.
אנחנו היום, האמת, רוצים לשמוע פחות על מה שקרה, ופחות על מה שכן קרה ולא קרה וכל הדברים הצבעוניים מסביב. ושמענו מהרבה מאוד אנשים שבאו לנחם שהם יצאו יותר מחוזקים מאשר מחזקים. אנחנו מנסים ללמוד איך רואים את האמונה בימים כאלה. הרב איתנו?
הלו?
כן, אנחנו שומעים כל מילה.
צהריים טובים. קודם כל, עצם המילה אמונה זה דבר שנקרא שמוסתר מדינתנו, וזה דבר שאת מתכונן בו, ואפילו שלא מאמינים, ואפילו שלא רואים. אם מישהו יגיד לי שברחוב השני יש איזה מכונית חדשה של 2009, זאת אומרת, אתה מאמין לי? אני אגיד לו, לא, אני לא מאמין לך. כאילו, למה? כי אני יכול להגיד להם להגיד שלא יכול להשאיר ולראות את זה. דבר של אמונה זה דבר של לא רואה את זה בעין. דבר שמסתר. ואני צריך להיות חזק בדברים האלו ולהאמין. אני יודע שמה שאני אומר כעת ממסה לחורה, יגידו אולי זה כאילו מן השפה ולחוץ.
סליחה שאני קוטע אותך, פשוט אנחנו מאוד מתקשים לשמוע אותך, והעזרים הטכנולוגיים לא מסוגלים להגביה אותך עוד יותר, אז אם תוכל לדבר להפרכסת.
אוקיי, עכשיו יותר טוב?
עכשיו מצוין, כן.
אז אני אומר, כשאנחנו אומרים למעשה את נושא שנקרא של צידוק הדין, ואנחנו אומרים, אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך מטב עד עולם, אז יהודי צריך לומר את זה באמת ובאמונה. זה לא אומר שזה לא כאב לנו, ומי שיגיד שהוא לא כאב הוא שקרן, וזה לא אומר שזה כאב שהוא כאב היום והוא בא חלוף, זה כאב אמיתי וחור אמיתי בלב שילווה אותנו כל הזמן. אבל לנו, בתור יהודים מאמינים, אנחנו, אין לנו שאלות על הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יודעים כי הטוב האמיתי זה מת השם. אנחנו יודעים שכמו שכתוב, וראיתם את אחוריי ופניי לא יראו. את הפנימיות של הדברים אנחנו לא רואים. את הפנים של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים. את הפנים של המעשיו של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים. ואני בטוח שלרבקי ולגבי טוב כעת. הם נמצאים במקום בשורה הראשונה ביחד עם הרבי. צמוד לכיסא הכבוד, ואומרים לריבונו של עולם, אנחנו מילאנו את שליחותנו בעולם הזה, ששלחת את הנשמה. אנחנו אומרים, כל יום בתפילה, שלוש פעמים ביום שיהודי מתפלל, בתפילת 18, לקראת סוף התפילה, אחרי שביקשנו את כל הבקשות שלנו, של חוננו, רפאנו, ברך עלינו, וכו, 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 ושמע קולנו, כל הדברים האלו, אומרים, מודים אנחנו לך. ועל מה אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך? לא אומרים, מודים אנחנו לך, שנתת לנו רפואה, ישועה. אנחנו אומרים בתפילת 18, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך. אנחנו, הנשמה זה הפיקדון שלנו, הפיקדון שקדוש ברוך הוא נותן. ואנחנו מזרים את הפיקדון הזה לקדוש ברוך הוא. ומצד שאנחנו אומרים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלותיך שבכל עת. ופה אנחנו רואים את זה, במוחש, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. אנחנו הרזרנו את הפיקדון, ישמותן הפקודות לך, ומצד שני עשית לנו נס, השארת לנו את מוישי הקטן, השארת לי את הנסר מתי, שאני ביחד עם אשתי יהודית, שנהיה בריאים, ואנחנו נגדל אותו, הוא הילד שלנו, לא רק הנכד שלנו. אמרתי אתמול אשתי, יהודית, מעכשיו, אנחנו עכשיו נהיינו צעירים ב-35 שנה לפחות. אנחנו עכשיו בני 25. ממחר, אחרי השיבה, גם בדברים החומרים כאילו, כיף חיים, טיולים, מוישי צריך לראות אצלנו את השמחה, ליהנות מהחיים, שזה קרקב יכול לנה, מוישהו שלנו, אנחנו לא כבדים, אנחנו צעירים, ואנחנו נמשיך את הדברים האלו. ועדיין שזה כואב, אבל לנו אין טענות לקדוש ברוך הוא. צידוק הדין זה אני אומר, אני בתור אבא, אני בתור אמא. אז אני מדגיש את הצידוק הדין, אבל עם ישראל מצד השני צריך לעמוד ולזעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אמור לצרותינו די. עם ישראל צריך באמת לצעוק לקדוש ברוך הוא, לאנשים, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה עשית כדבר הזה? כמו שאנחנו רואים אצל אהרון הכהן, רק אצל אהרון היה ועידו מהאהרון. אבל מה? וכל בית ישראל יפקו את השריפה שזרף השם. אנחנו צריכים להיות בדרגה לקבל את הכל באהבה, ייסורים באהבה. וקיבלנו הרבה ייסורים. קיבלתי הרבה ייסורים. היום גם כן, חד בכסלב, יום היורצת השני של הנכד שלי, הנכד שלנו, שנפטר, שנהרג לשנתיים בגלל אחים. חד בכסלב, דמים בדמים נגעו. הוא היה שליח של הרבי ברמת אביב ג', אין ילד, אין בן אדם שברמת אביב, בג' וברמת אביב א', בתאגור, לא מכיר את כל הרחובות בפינות האלו שם, לא הכיר את מנדי. ומנדי כל בן אדם היה מבלבל את המוח שלמד טניה בעל פה. טניה מלשון איתן, זה היה מנדי. זה היה מנדי. הקדוש ברוך הוא, לא יודע למה יש לי את הזכות. לא יודע. הם אומרים כל פרוגר בתפילה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. לא מסתדר, לא מסתדר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ טוב עבור, וחושך על פני טוב. לאחר מכן, ויום אלקים יאור. אז מה אומר, מה אנחנו אומרים בתפילה? ברוך אתה השם, יוצר אור וחושך. קודם היה חושך, מה יוצר אור? אנחנו שילד נולד, זה יוצר אור. ילד נולד, זה הפרח, הפריחה. לא צריך לחפש את המילים וכו' וכו'. כל אחד מאיתנו יכול לדמיין לעצמו את הפריחה, שמגדלים ילד, מחתכים ילדים, מחתנים ילדים, רואים נכדים, מחנכים. פתאום יש בריאה חדשה. עולם היצירה הוא עולם יותר גבוה מה שעולם הבריאה. היצירה, הבריאה, הצינות בריאה, היצירה, רצייה. אבל יש את הבורא חושך. אם בריאה יברא השם, זאת אומרת, בריאה מיוחדת, לא סתם יצירה. אם בריאה יברא השם, איך זה מסתדר? זה לא עושה שלום ועורא את הכל. בכדי שנבין שכאילו כשאנחנו רואים כאילו את החושך, זה באמת לי זה חושך. לי זה חושך. אבל כלפי כל העם צריך את העניין של עושה שלום ועורא את הכל. האחדות, אני רוצה לומר, מה שמחזק אותי גם כן, זה נקרא האחדות שעם ישראל בכל מקום שהם, כולם נקבצו ובאו לך. כולם נקבצו ובאו לך. לא יודע למה דווקא לגבי ורבקי, השם יקום דמם, היה להם את הזכות, היה להם את הזכות, היה להם את הזכות, שנקם יהיה אחדות בעם ישראל. ואנחנו צריכים לדאוג שלא נפספס את האחדות הזאת, שלא נפספס את זה על דברים קטנים, לא נפספס את זה על סוכריות, על נשנושים. שהאחדות הזאת תביא לנו רק את המשיח. האחדות הזאת צריכה להימשך, ולא בשמיים היא. האחדות הזאת לא בשמיים. אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח על עצמו לעשות החלטה טובה, לטובת אלוהים נשמותם, לטובת להביא את הגאולה, את משיח תתקנו, אז יבוא באמת הגאולה. אחרת לא עשינו שום דבר, אחרת זה לא שווה את הקורבנות, אחרת זה לא שווה. אלוקים, ריבונו של עולם, אתה עשית חילול השם, אנחנו עכשיו עשינו קידוש השם, עכשיו התור שלך לעשות קידוש השם, להביא את המשיח. ואיך זה? על די דבר קטן. איך אמרתי אתמול לאנשים? ואם חושבים שתנביא את המשיח, שנתבס בשמיים, להתחיל להניע רבינו תם, ללמוד דף היום מירושלמי, ללמוד דף היום מבבלי, שלושה פקים ברמב״ם וכו', נערו פשטה. אבל האמונה במשיח, שאומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, צריכים לעשות משהו. מה זה המשהו? מעשה טוב קטן. אם אני יורד במדרגות בחדר, יוצא המדרגות לכיוון החנייה שלי, ואני רואה את השכן, אז מי עכשיו אני אגיד לו את הבוקר טוב? ואם זה שכן שאמרתי לו כל יום בוקר טוב, אבל מי עכשיו אני אגיד לו את הבוקר טוב עם חיוך, ועם חיוך אמיתי? בוקר טוב יהודי, עם חיוך אמיתי, זה יביא את המשיח. כל מעשה קטן, אם אני מדליק נרות שבת, בשביל הזכות הזאת, שהזכות הזאת תביא את הגאולה, זה אנחנו צריכים. כל יהודי, ואין יהודי שאין לו עושה מעשים טובים, מלאים מצוות כרימון. עומדים פה אנשים ומספרים לנו, גבי ורבקי, אין סוף. אחד הדברים, המוטו שלהם, אחד הדברים, המון המון אנשים שבאו, אנשי עסקים וכו', אומרים לה, אנחנו הרי מבקרים בכל המקומות בעולם, מבקרים בהרבה בתי חב"ד, ועושים דברים נפלאים, ומבקשים כסף, ומגיע להם כסף. מה? והיתאה של אברהם אבינו גם ביקש כסף. כל אחד, איך אומרים, עם התשלום שלו. ואנחנו נותנים להם. אבל זה גבי ורבקי, זה היה שונה. הם אף פעם לא ביקשו כסף. אף פעם לא ביקשו שקל. וזה עדות של עשרות אנשים במשך ה-72 שעות שאנו יושבים, מתי אנשים כבר הבאתי את הכיוון, ביום, היום זה יום שישי, חמישי, רביעי, אף אחד, כל אחד במתי שמגיע, הם לא ביקשו, אנחנו רדפנו, רוצים לכם, הרב גבי, גבי, כך, ריפי, חי, קחו, ואמרו, לא, לא, לא צריך, מה היה הדבר שלהם? יהודי, ואכלת היום, בוא תאכל קודם, בוא תתקלח. גבי היה הולך כל יום ברחוב הראשי בקולה, בא עושה סיבוב בשביל מה? בשביל לראות אנשים שיראו שיש יהודי שהולך. להזכיר ליהודים, אם יראה יהודי ברחוב ויגיד לו, תשמע, אוכל כשר, תבוא לכאן לאכול. אל תאכל חד ושלום הדברים, נבלות הטובות וכו' וכו'. האשל של הפרשיות השבוע, והיית אשל לבאר שבע, אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, זה עליהם נאמר. באותו מדבר שממה רוחני, ודווקא במקום של קליפת עמלק, דווקא במקום של עבודה זרה, דווקא במקום החושך הזה, לראות שאנשים חס ושלום לא ידעדרו, לא יחטו בחטא הזה, להציל אותם בשלושה דברים וכו'. מה אני אגיד לעם ישראל, ריבונו של עולם, אמור לצרותינו די. אם אנחנו שליחיך, שליחי הרבי, שליחי הקדוש ברוך הוא, שכמו שהרבי אומר שכל יהודי ויהודי הוא נקרא שליח לקדוש ברוך הוא, שהנשמה שירדת למטה יש לה את השליחות מסוימת, כמו שנור הזקן מביא בספר התניא משאר הגלגולים, שכל יהודי ויהודי יש לגלגול הנשמה שלו שהיא צריכה להשלים את כל התרי"ג מצוות, וגבי וריבקי כנראה מילאו את השליחות שלהם בימים הקצרים שלהם, כביכול שבינינו זה נראה ימים קצרים, אצלהם זה היה ימים מלאים. 5 שנים בהודו, לא יותר מזה. 5 שנים בהודו, לא יותר. אבל היו ימים מלאים. ימים של חסד, ימים של לימוד תורה. זה לא היה שמו שאומרים בדרך כלל, אחרי מות קדושים אמור. לא. זה, אחרי, זה קדושים. והכוח הזה, שהקדוש ברוך הוא, זיכה אותם, שהם מתו הקידוש השם, שאף אחד לא יכול למחיצתם. זאת אומרת שגם אנחנו לא יכולים למחיצתם. כמה שאפילו שהם ספגו את החינוך שלנו, חינוך שלהם מהבית, וכמה שנתנו, זה זהר אנפי מה שנתנו להם. אז הקדוש ברוך הוא יעזור שמת, שאנחנו צריכים להמשיך הלאה, לטבוע מהקדוש ברוך הוא. שאנחנו נראה את הדברים הטובים בטוב, הנראה ונגלה בעיני בשר למטה, מסר הצפחים.
אמן.
אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אמור לצרותינו די. אנחנו, תאמין לי, אדם נשבר בפנים, הלב נשבר בפנים. להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל צדיק השם בכל דחיו, חסיד בכל מעשיו. ריבונו של עולם,
שנזכה בעזרת השם,
יהי רצון שבאמת שיהיה עושה שלום וראה את הכל, ושנראה את ניסיך שבכל ימינו, ועל נפנותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לנו כעת שבת שלום ומבורך, שבת שמח,
שבת עם השמיים תנוחמו. אמן. תודה רבה, בשורות טובות.
תפילה לעני חי הטוב, ולפני השם נשפוך זכרון. השם שמעה תפילתי, ושבתי אליך תבוא. אוי אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי הטל עלי אוזניך, ביום אקרא ועצמותיי כמו כן ניחרו, וכך העשר ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. אוי אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי הטל עלי אוזניך, ביום אקרא מהר ענני, ביום אקרא מהר
תסתר, אל תסתר פניך ממני, גילה קיבאיוב. מיד אחרי הפרסומות, דודי זילברשלג, האיש שאנחנו כל כך מכירים, גם הוא עבר בחייו טרגדיה קשה, נוראית, כפולה, מכופלת, ילד בן שנתיים וילד חודשיים לאחר במצווה, שני ילדים שהלכו לעולמם, עזבו ככה את האבא ותאים הלבד בעולם הזה, צריכים להמשיך לחיות, צריכים להמשיך בחיי היום יום, וצריכים להמשיך באמונה. איך עושים את זה? ואיך יוצאים מתוך הכאב הגדול והנוראי הזה? עוד מעט, דודי זילברשלג. אני לא כך בטוח, אני חושב אבל שמעולם דודי זילברשלג לא דיבר על, ככה באופן פומבי, לפחות ברדיו, על מה שעבר עליו באופן אישי, על הטרגדיות האישיות המשפחתיות שלו. אבל בעיתוי הזה, כשכולנו נמצאים במקום שבו חווינו חוויה קשה ונוראית בשבוע האחרון, עם כל מה שקרה בהודו, דיברנו קודם עם אבא של ריבקי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם עם דודי זילברשלג, לשמוע איך יהודי מאמין, שומר תורה ומצוות, מתמודד כאשר הוא מגיע לרגע של מבחן. ציטטנו בשעה הקודמת, לא בשעה הקודמת, בתחילת השעה, את חזון איש, איך שהוא כותב ש ברגעים הללו, בקושי, ייבחן האדם עם פיו וליבו שווין. האם הוא בוטח באמת או רק לימד את לשונו לצפצף ביטחון ביטחון ובליבו לא כוננה, כאשר נפגש במקרה דורש ביטחון, אשר בשעה הזו תפקידו של הביטחון לנהלו, להחלימו, לרפותו. האם בשעה הקשה לזו הוא פונה אל הביטחון ויבטח פה? ודווקא בשעה הזו הוא פנה לדברים אחרים. שלום לך דודי זילברשלג.
שלום, צהריים טובים.
זו הייתה החלטה קשה לעלות לשידור ולדבר על, אפשר לומר, אחד מהנימים הרגישים ביותר שעברו עליך בחיים?
לא, האמת היא שאני כבר דיברתי בעבר, כן. ואני מאמין שחלק מהעניין הזה הוא במקום של שליחות. אנחנו אולי בהשראה של לובביץ', אז אנחנו, אני חושב שיש כאן שליחות. אחד הסיפורים היותר מופלאים זה על החידושי ערים שאיבד 14 ילדים. והוא אמר לי, אשתו, אנחנו שליחים של ההשגחה העליונה, שכשיהודי יאבד ילד או שניים או אולי יותר, הוא תמיד יוכל להתעודד ולהגיד, נו, זה דבר נורא, רבי צ'מייר, היא איבד 14 ילדים ושמר על תומתו ועל אמונתו באלוקיו. ואנחנו נוהגים, אשתי ואנוכי, ללכת למשפחות שאיבדו ילדים, ואתה לעולם לא יודע איפה מקום הניחומים ואיפה מקום האמונה, אבל יש שפע של דברים שמדברים עוד אותם, וכמו שכתוב בספרי חסידות, האמנתי כי אדבר, יש הרבה מאוד דברים שמחזקים את האמונה עוד על ידי השיח בהם, ואני חושב שיש עניין מיוחד
לדבר.
דווקא כן לדבר, כן. ולא לשתוק.
האמת היא שלא היה לי את האומץ כשאתה על הקו לומר למה אנחנו מדברים איתך, אבל אין מה לעשות, מאזינים הצטרפו אולי בדקה האחרונה, רק נאמר להם שאתה איבדת שני ילדים, אחד בן שנתיים ואחד חודשיים אחרי בר מצווה.
אני רוצה לומר אולי איזה נקודת תיקון קטנה למשהו שמכביד עליי. בפתיח של דבריך דיברת על טרגדיה. אצלנו בבית מקפידים מאוד לא לדבר על טרגדיה. אצלנו למשל, לדוגמה, היה ילד אחד בשם מוישלה ואחד בשם מאירקה, ושניהם קיימים. לא שאנחנו משיחיסטים, אבל אחד הדברים שהיו לי עוגן נחמה עצום בימי השבעה, היה יהודי בשם רב רובן ברים, יהודי ירושלמי חסיד בויאן, שהיה אצלי בשבעה, והוא סיפר לי שרב אריה לוין איבד תינוקת קטנה, והחברי השיעור שלמדו אצלו קשתה עליהם מאוד הכניסה לאשתו לנחם אותם. ואחרי השבעה, יום אחד אחרי השיעור, הם נכנסו לכיתון הצר שלו בירושלים, והם ראו אותה עומדת עם ספר תהילים ביד ליד הריסת התינוקת, והיא ממררת בבכי. מישהו העין עוז ושאל אותה מה זה, היא אמרה, זה נכון שזה נראה שלקחו לי אותה והיא שמה, אבל היא נשארה שלי. אני שמעתי הרבה מאוד סיפורים מרבנים, אדמו"רים, אנשים פשוטים בשבעה. הסיפור הזה שבה את ליבי. לצערי הגדול, שבוע אחרי השבעה אצלנו, רב רובן ברין ישב שבעה על ביתו שנפטרה בלידתה. ואני סרתי אליו ואמרתי לו, תדע לך שהסיפור שאתה סיפרת לי הכי חיזק אותי. הוא אמר לי, אני זוכר, ותדע לך שאתה מספר לי את זה עכשיו, זה מחזק אותי. יש פה איזושהי אמירה שאנחנו חיים בעולם עובר, אבל הפרספקטיבה שלנו היא הרבה הרבה יותר רחבה. וכשישנם אנשים שאומרים, יש את העניין של האמונה, אמונה בבורא עולם, השם נתן והשם לקח, אני זוכר שכשנפרדתי באישון ליל בבית ההלוויות בשמגר, ממאיר כחודשיים אחרי בר מצווה, ילד פרח, שהרבי שלו אמר בהספד, שאני שאלתי אותו בשפת הורים לאיזה ישיבה קטנה לשלוח אותו, הוא אומר, אל תדאג, יחטפו לך אותו. אז הוא אמר, אני התכוונתי שיחטפו אותו לישיבה של מטה, בינתיים חטפו אותו לישיבה של מעלה. ובדברי הפרידה שלי אמרתי משהו שמלווה אותי שנים ארוכות. אחד מזקני משפחתנו היה בחבורת האנשים שהלכה להודיע לרבי יעקב שמשון שפירה, אביו של הרב מלובלין, רבי מאיר שפירה, שבנו הלך לעולמו. הוא היה יהודי עמוק בשנות ה-80 לחייו, ובנו היה בן 45 או 46, ואז הוא אמר בשבתו על השולחן, ברוך דיין האמת, והוא אמר על המקום, נו, אם בורא עולם היה מתייעץ איתי מראש והיה אומר, אני נותן לך מתנה יפה ל-40 שנה, הייתי אומר לו לא, הייתי אומר לו תן, והייתי אומר לו תודה. אז ריבונו של עולם, אני אומר לך תודה על השנים היפות שהמתנה הזו הייתה אצלנו. ואין מה לומר, יש מתנות שהן מתנות קצרות מועד, ו... וישנם אנשים שהשליחות שלהם זה בעולם, וישנם אנשים שהשליחות שלהם זה בהיעדרם.
אני, סלח לי שאני קוטע אותך, אני באמת לא רוצה לשאול שאלות מיותרות, אבל אני חושב שזו שאלה שיכולה אולי לעזור לך להסביר טוב יותר, או לחזק אותנו טוב יותר. הדברים שאתה אומר לנו עכשיו, אלה דברים שהם נולדו או תוצאה של הרבה מאוד שיחות חיזוק ועידוד וקריאת ספרי ביטחון ואמונה, או שאלה דברים שממש ברגע הכי קשה, הכי נוראי, שהיה נדמה שהעולם חרב, עברו לך בראש?
לא רק שהם עברו לי בראש, הם עברו בראש לכל בני משפחתנו, ואני רוצה לומר פה איזו נקודה מאוד מאוד מהותית. היה לי ידיד טוב, קראו לו רועי קליין, שהלך לעולמו במלחמת לבנון השנייה. יקר, צדיק, תלמיד חכם ובעל מידות, שהשליך את עצמו על רימון והציל את חבריו. אחד מסיפורי הגבורה שמסופרים בישראל, והוא היה מתנדב בארגון כוח לתת, והכין גם תוכנית כלכלית לארגון. וכשמשפחתו הזמינה אותי לחשיפה של סרט אודותיו, שאני גם משתתף בסרט, אמרתי להם נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית, שעל רבי עקיבא כתוב שתלמידיו שאלו אותו, כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, שאלו אותו, שהוא אמר על בכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, שאלו אותו תלמידיו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי והקיימנה, ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנה. למדתי מהמאמר חזל הזה שהסיפור הוא כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. אתה לא מגיע לרגע האמת בלי הכנה. וזה בכל דבר נכון, וזה לא משפה ולחוץ. הזכרת מקודם את החזון איש.
רגע, אוקיי.
בחובת הלבבות שער הביטחון, יש את אחד הדברים המופלאים ביותר אודות הביטחון, שמי שמאמין באמונה מוחלטת בביטחון בבורא עולם, הכל מסתיים אצלו טוב. מחלוקת גדולה בין רשי, רמב"ן, חזוניש, דעות שונות, אבל באחד מפרשי חובת הלבבות הוא כותב שמי שמצהיר באופן עז ומוחלט שיש לו ביטחון בבורא עולם, הכל מצטייר לו לטובה. וכותב שם אחד, הכל מסתיים לטובה. והוא אומר שם אחד המפרשים שבן אדם שאין לו את האמונה והביטחון המוחלט הזה, שלא יגיד כי עלול לגרום לחילול השם. כי הרי לא יצא בסוף טוב, ואם הוא היה באכן באופן מוחלט בוטח בבורא עולם, זה היה יוצא טוב, והוא הצהיר שיש לו ביטחון בבורא עולם, והביטחון הזה לא יתממש, שהוא יצא לטובה, יוצא שהוא גורם לחילול השם. הנקודה היא שזו מלאכה קשה מאוד, של הרבה מאוד שנים, והניסיון באמת של האדם למצוא את עצמו, איפה הוא נמצא בחיים, לאן הוא הולך, מה הסביבה שלו, מה השליחות שלו, בהשראת לובביץ' אני חייב להודות ששנים ארוכות, אני בגיל צעיר מאוד שמעתי שיעורים בספר התניה, מאחד מגדולי המשפיעים, רבי יוסף יצחק אופן,
ושמעתי אותו... נקריא לך אולי קטע מתוך התניה?
יש בתניה פרק י' מאיגרת הקודש, להשכילך בינה. אני זוכר את הפרק הזה בעל פה.
דודי, זה נמצא לי מול העיניים.
מדהים.
וכשיתבונן האדם בעומק כוונתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, איך יעלה על דעתו כי רע לו, או שום איסורים מבני חיי ומזונה או שאר איסורים בעולם, הרי העין שהיא חוכמתו התברך, הוא מקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא.
למעלה מעולם הבא.
כן, רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או איסורים.
יש פאנצ'ליין אדיר לפרק הזה בתניה, כי התניה האדמור הזקן מבטיח בסוף הפרק הזה שכל מי שמאמין באמונה שלמה שאין רע יורד מן השמיים, אגב ההגדרה הזו של אין רע יורד מן השמיים, אני חושב שהמקור שלה שהיא בכתובים היא לראשונה בספר התניה, הוא מבטיח שהוא יוכל לראות בעיניו את הטוב. ואני רוצה לומר מילה שהיא מאוד מאוד קשה אולי לאמירה, אבל אני אגור קצת אומץ ואני אומר אותה. השליחות של משפחת הולצברג, אני מסתובב כבר כמה ימים עם איזשהו זיכרון שיש אמירה מהרבי מלובביץ' בעניין הזה, והבוקר מצאתי אותה. אני פשוט ישבתי הבוקר לכתוב מכתב לידידי שלי חב"ד באודסה, רב אברהים לבולף, קצת מהגיגי ליבי, ומצאתי בשיחות של הרבי מלובביץ' תפשין ממתת, שהוא כותב שנשואי יצחק ורבקה, שהם בפרשת חיי שרה, באים בהמשך לעקדת יצחק שמפרשת וירא, תראו את ההקשר ואת המועדים ואת הטיימינג. והוא אומר בפירוש שיצחק אבינו לא יכל להגיע לשלמות הנישואים שלו עם רבקה, למילוי שליחותו בעולם, לולי הוא היה נעקד על המזבח והיה מגיע למציאות מוחלטת של מסירות נפש. שזו הדרך היחידה, כך כותב שם הרבי בערך בלשונו, שזו הדרך היחידה להיות שלוח נאמן שממלא את שליחותו בדרך הראויה ביותר. ולהבין היום את השליחות של לובביץ', אני חושב שלובביץ' זכתה לשדרוג של שנים ארוכות לא זכתה, ולובביץ', מי שיודע מה שעבר על הרבי הרעייץ, שכל ימיו היו צער ומחאובים, ובימיו הוא הרי ממש נקלע לתוך המהפכה הבולשביקית ב-1917, ובכל יום מסרו לו שמות של משפחות שלמות שנורו ונרצחו ונעלמו ונחטפו, השני אורסונים קראו להם אז שלטונות המשטרה החשאית, והפועל היוצא של זה היה שהוא הקים מערכת פורסת וחובקת עולם, שלולי הלחץ הזה לא הייתה יוצאת לאור. ואני הבנתי ממש באופן אמיתי, אמרה חסידית שמדברת על המדרש, על כל ירק וירק עומד מלאך ומכה אותו על קודקודו ואומר לו גדל, הרי המלאך יכול לבכות, למה הוא מכה? בכדי לגדול צריך לחטוף מכות על הראש. אם אתה לא חוטף אתה לא גודל. וישנם אנשים, ופה יש אולי דבר ששנים אני חווה אותו.
לא נעשה זה רק קצר כי זמננו תם.
אז רק נסיים במשל מופלא של רבי חיים ויטל, שהוא אומר שכמו שבתכסיסי המלחמה יש תמיד קבוצה איכותית, ציירת מטכ"ל או בדומה לה, שהיא הולכת באיגוף, מסיתה את שימת הלב של האויב כדי שכולם יוכלו ללכת בחרבה, כנ"ל יש במערכות החיים אנשים שהם מופקדים להילחם ולהיאבק ולסבול, על מנת שהרבה הרבה אחרים יוכלו ללכת בחרבה ולהגיע לחוף מבטחים.
ולזה בשלג, יהי רצון שנזכה בביאת משיח צדקנו, גאולה שלמה ותחיית המתים.
אמן.
תודה רבה לך ותודה שהסכמת לדבר איתנו היום על העניין הזה. אנחנו מסיימים את בהילוך שישי להיום, לצערנו הרב, בלי פינתו של הרב לאו. השיחה עם אבא של רבקי התארכה יתר על מה שתוכנן, שיבש לנו קצת את השידור, אבל אנחנו היום נמצאים כאן בשביל לנסות ולהתחזק ככל שניתן באמונה. נאחל לכולכם שבת שלום, ונאמר תודה לבתי נפתלי, על וולקוביץ', אנוכי מרדכי לוי, שבת שלום.